יום שלישי, פרשת ויקרא. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים שפרסם הרב חנן את שולק, תוך ימי נביאות חור. האם בורא כל העולמות בשישה ימים לא יכול לברור רפואה חדשה בארבעה ימים? ישנן דאגות ובעיות שהפתרון עבורם כבר מוכר וידוע. וכל מי שנקלע להם מתפלל לבקש מהשם ידבר שתחול עליו הישועה הזאת. למשל, אדם שבגרון שלו מתגלה חידק, סטרפטוקוקוס, לוקח את האנטיביוטיקה המתאימה ומתפלל להשם, מתפלל להשם שיבריא אותו. אמנם הוא יודע שכל, למרות המאמצים הטבעיים האלו, עדיין זה נותן בידי השם, אבל יש לו דרך הגיונית ומתפלת על הדעת שבה יבשה. לפעמים אדם נקרא לקשיים שעדיין לא נמצא להם פתרון, עולם הרופא מרים ידיים בייאוש, ואין דרך טבעית להיוושע. או אז צריך אדם להתחזק באמונה ולדעת שברגע אחד, ארבעים שלנו יכול ליצור מציאות חדשה לגמרי, שתהפוך את הקערה על פיה. לא מתפלא על הצלה בדרך כזאת או אחרת. אלא מקווה לישועת השם ומאמין שברצונו יעשו לו ניסים. שנשלעות, ברגע אחד הכל יכול להתאפר. רבי יצחק זילברשטיין שליט, הוא מספר בספר בורחי נפשי על מייס השויות, וחזני שאומר, זה היה אבן שואב, הבית שלו, היה אבן שואבת ליהודים, שבורי לב, מחוסרי תקווה. לא רק את הברכה שלו הוא נתן להם, הוא נסח בהם עוז ותעצומות. עוז ותעצומות של אמונה שלמה ותמימה במי שהוא כל יכול. יום אחד דפק על הדלת שלו, יהודי שפוף עם פנים מיוסרות, סיפר מתוך הנחות גדולות, שלפני כמה ימים הוא לא הרגיש טוב, כשהמלוכה הבית לא עזרו, הלך לרופא, שלחתי מיד לבית חולים, עשו לו סדרת בדיקות, אמרו לו שיש לו זיהום קשה בגוף, אמרו לו שנשאר לו לחיות רק ארבע ימים, מיד ובתוך כדי הוא כמובן פרט בבכי נישא, של אישה וילדים, אין מה לעשות, הרופא אמרו במפורש. חזוני שביט בו, במבט מלטף, נתן מעדף חומש ברשת, התחיל לדבר בו, כשהוא קורא, תראה מה שם ברא ביום הראשון, תראה מה הוא הספיק לעשות ביום השני, ככה קרא את הפסוקים, יום השני, יום שלישי, יום רביעי. ואז הוא עצר ונשא עיניים אל החולה ואמר, נו, אם בורא כל העולמות יכול לברוא בארבע ימים כל כך הרבה דברים, אתה לא מאמין שבתוך ארבע ימים הוא יכול לברוא בשבילך תרופה שתשקם את הגוף, תהפוך אותו לאדם בריא לחלוטין, אל ייאוש. כל הימים האלה תתפעל עצמך. תפיל תחינה שתשבור ורפות שם מהזיהום. שערי דימה לא ננעלו, בוודאי לא מפני תפילת חולה, שהיא תפילה בעצרה. אלה תיוושע גם אתה בישועת עולמית. לאט לאט. הנשימה חזרה לסדרה, הוא יצא עם עיניים מהירות והיה משהו אחר. באמת הוא חזר, התפלל בכל כוחו לישועה. וראה זה פלא. כעבור כמה זמן הוא מקבל פניית חולה בית חולים, הגיעה תרופה חדשה מארצות הברית נגד הזיהום, מתאים לו לנסות אותה. בארצות הברית כבר ניסו, פה עוד לא, מסכים להיות מהראשונים, מתברר שזה מתאים במיוחד בשבילו, ובתוך כמה שעות חלה הטבה משמעותית עד להחלמה מלאה. שבור חוברו כל העולמות, יכול לברור גם משלוח חדשה. ואנחנו ממשיכים עם נקודות, אור, נקודות של אור בשיחתו של האדמו"ר מספינקי שליטה. הזדמנות ושמה קורונה. מצב מפחיד, נפשי מאוד, לא נכון לזלזל לפחד הזה. רבו שופריין פגש פעם אדם מסוים שהתבודד בפל בשעת לילה מאוחרת. שאל אותו, איך אתה מסוים כזאת שעה? הוא אמר, מה אתה לא פוחד? הוא אמר, לא, אני לא מפחד. אמר לו רבושר, זה לא חכמה לא לפחד, החכמה היא להכיר את השם מתוך הפחד שיש לך. גם אנחנו, במצב הבלתי האמת שבא עלינו, רוצים לנצל את המצב בשביל להכיר את השם מתוך הבעלה, והידיעה הזאת ולשאת המציעים יותר מהמשבר הזה. עד למה שפני רגע, היינו בעולם התוקן, היינו מוזמנים, היינו סדר יום, הייתה עבודה, היו לימודים, ידענו לאן אנחנו הולכים, עד איך אנחנו צריכים לצאת מהבית, כך משיגים אותנו. היינו מקובעים, או למי שהזיז אותנו מהמשבצת שהיינו עליה. פתאום הכל התהפך, אין יום, אין לילה, אין למה לחכות, אין חתונות, אין מניינים, אין צפי. לסיום הגיסה. כל מעורבב, טוב עבור מוחלט. שם קרא את הגבולות של המשבצת, גזר את הקיבעון שלה, אנחנו מוצאים את עצמנו בשום אחיזה, שום דבר. הכי מפחיד, אנחנו מוצאים את עצמנו לבד, אפשר לצייר לאף אחד, אפשר לך לצייר בדידות. רק בשבוך הוא רוצה, רבו שרם מדבר הרבה על בגרן או בישי. תראו בפסוק, בסך גבות האדם משפל רום אנשים ונשגב, השם לבד יבואי מאון. אמר על מה, על מה הנובי מתנבט לו. על השפלות של האדם, על גדלות הבוי רב. אמר, בשבוך הוא נכנס במקום שבו האדם מפנה לו מקום. תלה קצת מגעבה שלו. יכול להיות שאנחנו יותר חדלי אישים, יותר חסרונים, יותר מבינים. כמה אנחנו לא מבינים. אנחנו נותנים לריבוי שלו מקום אצלנו. ולכן דווקא עכשיו, כשהמצב נמצא בחוסר שליטה, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. דווקא אז הפוטנציאל לגלות הבוי ראה הוא אדיר. דבר אחד אסור לעשות, אסור להיכנס לחרדה, אסור להיכנס ללחץ. גם שנכנס ללחץ, תביא את החול, עצמו את החולה הזה. זה ממש לא סגולה, זה תהליך טבעי לחלוטין. שהרי בגוף של אדם יש כמה אזורים רגישים יותר, אזורים שזקוקים יותר כחול בשביל להתפסד קרוב. הגוף של האדם מזרים יותר דם לאזורים הרגישים האלו. רק כשאדם נתון תחת לחץ, הוורידים האלה נעשים קצרים יותר. ואדם לא מסוגל לזרום בכמות מספקת. את התוצאה מפה שאנחנו רואים בעינינו, כשאדם לחוץ הוא מזיע, אוכל גם גן, הראש כואב פתאום, השירים הרים היפים. כל זה בגלל שהוא התקים לכאן לחצים ולהשתכנע שהמצב העולמי דורש כמויות של לחץ בשביל לחוות אותו בצורה נכונה. ולמה אנחנו לחצים? מה, אנחנו לא מבינים שזה לחץ רק מזיק לנו? רבו שאומר שהשם לא נותן לאדם כאב, אלא אם הוא מסוגל לעמוד בו. הבעיה מתחילה בזה שאדם מוסיף לעצמו חרדה, מכניס עצמו לדאגה מיותרת. ולזה, אכן אין לאדם כוחות נפש. טבע שלנו, מודיעים לנו על תקנה חדשה במטרה למנוע את שחיתות המגפה, או לחלקים שומעים על מספר המתים, שעלה באיטליה, ואנחנו, במקום להתעסק עם השמות האמיתיות, במקום לנצל את ההזדמנות להתחבר לבוירה, אנחנו עוסקים כל הזמן בשינה, מה יהיה הלאה? עם את הראש לדאגות, שנים לעצון בחרדה שלא יהיה לחם, שמחסור בחלב. מכירים את יצחק הילדים העתיק לסמן קווים מנקודה אחת שעל הדף לנקודה הבאה, כאילו אנחנו, השם נותן לנו נקודות קצרות של כאב, הכאב לא נמשך הרבה זמן, אבל אנחנו מתחברים קווים שחורים מנקודה אחת לשנייה, ובסופו של יום הקווים מתחברים ויוצרים ציור מפחיד ומרשיד, נורא על המצב. הרוז'ינר אומר, כי כשאדם עסוק עם הדאגות והפחדים, הוא בעצם מפסיד שני דברים גדולים. דבר ראשון, הוא מפסיד את ההזדמנות שהייתה להתחבר לבוי רואילום, ולהכיר שרק הוא, רק הוא יכול לתת את הכוח להתמודד. ובעיקר, הוא מיוסר מהכאבים. העברים שעוברים עליו פשוט מקסיקים לו, לא מרפים. צריכים לזכור ולשנן. בפרט בעת הזאת, שהשם נותן לנו כאב, רק אם הוא צריך את החבילה של כוחות נפש להתמודדות וכאילו. כאמור, המצב לא פשוט, בכל רגע אפשרי יכולה הבשורה שאנחנו לבוא, שאנחנו צריכים להתפרד מהנחות הצידית, להיכנס לאיזה חדר, להישאר שם לבד, בלי חברים, בלי שיחות ילדה, בלי הרבה אפשרויות, ומצאים את הציווי. חי מדי רס קבע ושי מדי רס פרי, כמו מצוות סוכה שאנחנו משרדים מהנחיות של הבית הקבוע, המקום הטבעי שלנו במשך כל השנה, מכנסים לתוך איזה ביצה רעועה חשוכה עם גג דולב. הקוטקר שואל, למה דווקא במצוות סוכה יש? הלכה שהמצטערכות הוא מסוכה, מה זה שונה מצווה אחרת של התורה? למה לא שמענו שהמצטער פתור מצטיית שופר למשל? אומר הקוצקר, כל העניין של הסוכה, מה רעיון שעובד נכון? אומרים לאדם, תעזוב את קורת הגג היציבה שלך. תעזוב את הכיוון שאתה נמצא כל השנה, ולך לארץ, לא יזרוע, בירה שרי, שמעת ליפול. כל כך למה? בשביל להראות לך עד כמה אתה תלוי באמת בבית. כמה אתה זקוק, זה קרקע יצירה שנותן לך. סוכה, סוכה זה הזדמנות לנצל את הזמן בשביל להתנוננות ולהתחברות. אתה מסתובב עצבני, אתה מצטער. אתה לא קלט את ההזדמנות, אז שמה להטרח אותה. כן, איזה בית, אני מסתובב כאן מהצלים. אתה פטור, הכל בסדר. כאן בדיוק הוא אומר, תמון ההבדל בין הגוי לבין המצרים. חדוש בעתיד ייתן את לשבור כל הגויים לבחור, לקיים את האפשרות לקיים את הסוכה, יציחה מן הרתיקו. מבעטים בה ובורחים, הם לא מסוגלים לשבת לבד, יוצאים מדעתם, סך ללחץ שלהם עד לפני התפוצצות. הייתכן לשבת בבית בלי שום מטרה, לקנות מגפה על הראש? אחת המדינות שעדיין לא חלה בחובת הסגר אמרו בבדיחות, שאם יסגרו כמה עשרות גרים בבניין אחד למשך שבועיים, התוצאות יהיו הרבה יותר חמורות מאשר ידבקו בקורונה. הגויים מבעטים ויוצאים עיני מטרה, והצדנים בועטים בקירות לא מסוגלים להאמין שיש כאן הזדמנות להתחבר לבורא ולעצמנו. אבל יהודי, יהודי יש לי כוח להבין, אפשרות להתחבר ואת היכולת להשתז את קרבתו של הבורא. אנחנו צריכים רק להתפלל, השם רואי לא יחסוך, שלא תחסר לי הידיעה הצמידית שאתה השם, הוא שמוליך אותי ושומר עליי, כרואה נאמן. אסור לנו לשכוח בימים האלה, אנחנו נמצאים במקום של לחזק את עצמנו, גם לחזק את הסביבה והמשפחה, אין לנו זמן להיכנס למסכנות. כבר עביר לנו רב אושר, שאם נהיה במיטבנו, כל ההזדמנות יגיעה לפתחנו, ואם נכנס למסכנות, כולם חפשו לברוח ממך. אתה יכול להכניס בבסים של בוס ומרף, זה שמתקרבים אליך. הימים האלה בין אנחנו נמצאים בבית, ימים שאנחנו צריכים לנצל כראוי, לערוך תוכניות לילדים. זמן להתחבר למשפחה, זמן להתחבר לילדים, בעיקר זמן להתחבר לעצמנו. מה זאת אומרת להתחבר לעצמנו? כולם מכירים את המשנה, איזה עשיר שמח בחלקו, איזה דיבור כבש תצבו, איך זה יכול להיות? אפילו אם אני שמח בחלקי, אפילו אם אני אכבוש את יצוא, אני לא באמת עשיר או גיבור. שרק אלה שואלים עליי בגבורתם או באושרם. והתשובה אומר במסגר, שלח, כל זמן שאתה גיבור רק לפה השני, אתה לא באמת גיבור. כל זמן שהשירות שלך נמדדת מול השירות של, מול השירות של השני, אתה לא באמת עשיר. כי אושר, הוא שואל להיות עשיר בתוך עצמי, להיות מאושר עם עצמי ועם מה שיש לי. גבורה אמיתית בראשה להיות גיבור בתוך עצמי, יכולת לשלוט על השפים שבתוכי, היא הגבורה. ספר יהודי שבצעירותו, אחרי שהוא סיים שירות עציר קרבות בצבא, החליט לצאת למסע דייג באלסקה. תשאלו מה יש לאדם לחפש באלסקה, אין שם כלום, זה בדיוק מה שהוא רפש, מקום שאין כלום, רק להיות עם עצמו. הוא ואבו יראה אלום, לשבת ימים שלמים, על שפת האגם ולדום. לפני המסע הוא התייעץ ומדריך טיולים מנוסה, שמכיר את השטחים שם ואת מה שהם טומנים בחובם, שאלה יש סכנות. צריך להיזהר מהם, אז אמר לך מה לחשוב, שארץ שקטה רגועה, עם נוף. נוף בראשיתי עוצר נשימה, אבל אמרו לו, יש דבר אחד מסוכן בעליו. נוף גרזיל. דבר דוב עם התנה, הוא מסוכן ביותר שפגישה איתו במהלך די גדולה להיות שוויה פחות ממנו. מה אני אעשה אם אני אסגש אחד כדי ושאל בחשש? אז הוא אמר לו, הדרך הנכונה להתמודד מולו, פשוט לעמד מולו, להביט לתוך עיניים ולהגיד לו, היי דוב, המקום הזה שלי, ואני אדאג כאן דגים. טוב, כמובן שהוא גיחך על הרעיון המוזר, כי בא בסתר לבא שהוא לא יצטרך להעמיד את השיטה המפוקפקת הזאת במשום. הוא טס לאלסקה, ישב בה כמה ימים, דג דגים, מסתכל לשמיים. עצר נשימה מול נופים. יום אחד הוא שומע רחש שהוא בין קני אגם, הוא כמעט התעלף. דוב שחור, פנים זרמות מתקרב אליו, שלא הכרח אותו מתפרג לבד ראש. הוא בין שכנות, לא היה לו מושג. לא היה לו כל סיכוי מול אותה חיה מתאימית. בלי ברירה, הוא נעמד רועד כולו, כי לגיים את מול הדוב את המשפט המאיים, מייג'ר, במקום הזה הוא שני, אני אקדק כאן בגין. הדוב התרומם מבת אחת, נעמד בשתי הרגליים. אני רק כל כך עם עתני, גבוה הרבה יותר מרתות, צעיר מטרפר, אבל הצעיר לא ויתר. אני שומעת מאומצות ותופס תומת, תביט שוב לתוך חניים שלי, ואמר, הוא קודם תצייף, דוב, זה המקום שלי, ואני לא זז מכאן. תראה להתרחש, הדוב קרה ברך, עלה לאחור ונעלם בין הסיפים. הוא היה עמום, לא בין איך קורה כזה דבר. האם הדוב נדע אנגלית? האם זה איזה לחש נפתר? טוב, אחרי שהוא חזר מאותו מסע ארוך, הוא לא התאפק, הגיע מהר למדריך המנוסה ושאל אותו. התשובה הייתה מפתיעה, מכונן טוב יותר. תשמע, אמר לו המדריך. פשוט הדוב מודע היטב לכך שהדרגה שלו פחותה מהדרגה של האדם, גם הוא יודע שהאדם הוא קטר של הבריאה, לכן אדם לא מתקרב לאנשים. אלא אם כן, זה שעומד מולו מתנהג כמו חיה, צורח, משתולל, בורח, מתפרץ. מול אחד כזה אין לו חשש, אבל אם האדם רק מראה לו שהוא אדם, אדם בבנייה תרם זה פוסע בשקל. לכן ברגע שירת לו שאתה לא מתכוון לזהות, כי אתה בן אדם, אדם פשוט מתפרץ. ולסיום אומר, האדמור מנצחים, כי עלינו לנצל את הימים הטרופים, להתחבר לעצמנו, לשבת עם עצמנו ולגלות את האוצרות הטמונים בנו. ללמוד על כוחות הנפש שהשם נתן לנו ברחמיו, גם להשתמש בהם כמובן. רק כך נוכל לעמוד באומץ, באומץ לב מול האתגרים המתרוממים מולנו, ואינם אלא מסוים. ואנחנו ממשיכים עם דקה מתוקה של 60 שניות מרחקות על הדפים. האם מותר להשאיר בבית תד דלוק בשבת לאלה שעוזבים את הבית כדי להבריח גנבים? הגמרא שלנו שם בדף יתחת אומרת, לפני שמשמעת את הכל, אסור לתת חיטים ברחיים מבעוד יום, שיתחנו מעצמם. רש"י אומר, שמע את הכל, ואב שמינצי בשבת, בקי זילוסי. הגאון רבי אברמסקי, ספרו חזון יחזקאל חוקר, מהי הזילוסי? האם עצם השמעה של הכל? כל שמלאכת שבת זה הזלזול, או שהזילוסי בגלל ששומעים את כל המלאכה, ויגידו שבשבת עושים את המלאכה, ולא אכפת להם קדושת שבת, אם אלה יש כזלזול בדיני שבת. על הסתמנים בדברים שרשמים כל, אבל ברור לשומעים שהופלו מערב שבת. מוכרח מדברי הרמו, שכתוב מותר להעמיד כלי משקולות שקוראים זגר מערב שבת. כן, שעון, שעון, שעון שמשמיע רעש, כי כולם יודעים שדרך להעמיד כמו אתמול. אז מוכרח שהזילוס היא, שיש כאן זילול שבת, שיגידו שהופכים את המלאכה בשבת. כי אם השמעת הכל עצמה היא הזילוס, מה מועיל שכולם יודעים שהעמיד כמו אתמול? ולכן מסיים החזון יחזקאל, שאין השמעת הכל אסורה אלא בדבר שיש בו איסור לעשות אותו בשבת. מהספר סוריו מתוק, הביא שאלה שנשאל לגויים, רבי יצחק זילברשטיין, על ידי משפחה שזאת את הבית לשבת, ובעקבות גנבות שקרו בשכונה, אז הם רוצים, חשבו להקליט את עצמם מזה ערב אחד, ועד עושים רמקול שמשמיע אתם מדברים. הוא אומר, לכמה יש להקל יותר, כי אף אחד לא יודע שזאת לא תקלטה. הרמו גם כתב להקל עם כמה הפסד. הרב זילברשטיין ענה להם שקיים קיימות מערכות שמירה ומיגון משוכללות, אפשר לשמר מגנים בדרכים אחרות. לא כדאי להשתמש בכאלה דברים בחשש של פריצת חומות השבת. ולמה הוא אמר שזה מסור להוראת גדולי הדור? ככה גם ענה לאבא, אבא שנמצא ממנו להשתתף עם משפחתו בליל הסדר, אבל הוא רוצה לקיים את מצוות והגעת אותו לבינכו על ידי הקלטה שיספר בהם, שיספר להם בעצפור מצרה בבטיקות באופן חי ומוחשי. והם יכוונו את הטק משורת שבת שיתחיל לפעול שעת אמרת האגדה. ענה לגאון רבי שלי הייתה שעדיף שימנה שליח שיספר לבנים את הסיפור של הספריים גם בגלל החשש להשמעת קול וזלזול וכל זה. אנחנו משקיעים ממשיכים הסגולה החשובה ביותר וגם הקשה יותר לביצוע. הסכיתו להוראתו החיונית כל כך של הגאון הקדוש של חיים פלאז'י, שמדריך איך להתנהג בזמן הגיפה, לא מתייחס לכל הצעדים הרוחניים שצריך להתחזק, וצריך להתחזק. אבל בונה להפיק אחר לגמרי, זה דברים שהובאו בכאן המבס על ידי הרב גנגל. הוא אומר, כל זמן הגיפה תתרחק מאוד בתכלית מכל מיני כעס, דאגה ויצבון, ועד רבה, יהיה שמח תמיד בכל מיני שמחה, והוא מסביר שדווקא בזמנים מחוצים, כמו מגיפה, צריך להישמר מלחוץ על ידים, ללמוד בתוך שמחת הלב, כי הכעס והרוגע מזמנים את המזיקים חלילה. זמן שהשמחה וטוב הלב דוחים את כל הפגעים בבית. האמת, כולה קשה יותר לביצוע, דווקא עכשיו שאנחנו מלוכפים עם הילדים, כולם יחד כמו בטבעת נוח, דווקא עכשיו צריכים להתאמץ כל כך שהשעות הזרה רגועה ונעימה בבית, לא להתפרן הנחות, אלא להכיל את הנפשות הקטנות, וגם את הנערים הגדולים. לדאוג שהבית יהיה חממה של שמחה, חממה שמוגנת בסיסיתם של מגיפים ומזיקים כאלה ואחרים. רבים מאבות המשפחה פחות רגילים להיות חלק מהמהומה הביתית היומיומית. פתאום כל אחד שלא קיבל את התואר עובד שלומים מוצא את עצמו בבית, מוקף בילדים, מנסה לאתר לעצמו מוצא מנצבח. הוא מספר שאתמול הוא שעה, הוא שמע שהוא מופלא מהגון החסד רבי יואל רוטר, ראש עיריית ספר סופר בארצות הברית, שמדריך את התלמידים שלו בשפה פשוטה. תדעו לכם, רב רחים, אין כל בחפיצות כבוד להתיישב על הרצפה, לשחק עם הילדים בלגו, כלימו, ולא רק שאתם מסוים ללחץ. אבל במיוחד, במיוחד בימים טורפים כאלה, כשהדים וההורים נמצאים ביחד בבית, לנצל את השעות ולהפוך אותם לשעות בלתי נגמרות, לשעות איכות. שחקו עם הילדים, תרדו לרמה שלהם, תבנו את הקשר החיוני כל כך בין הילד לא. ואנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל. יש פה דברים מופלאים מגילון דברי שיח שתרסם כל הזמן האחרון. אני מתרסם גם בתוך הקנדר חוקי שיים. פרקטט, זה דברים ארוכים. אני נושא לתמצאת להגיד שחלק מהדברים. רבינו מורה נגח כנזתי שלי את המעולם לא התמצא בתאריכי לידת ילדיו, הוא לא תחשר, לא התעניין, גם במחלים האוהבים עליהם. משחקים לא יביא התעניינות. משחקי ילדות, נושא אחד הוא התעניין להתערב בלימודי ילדים. זה עוד משהו כבר חברות ללמוד עם כל ילד בנפרד, כמה פעמים בשבוע, גם יביא התעניינות בסביב לימודי הבנות. המשקיע כאן כוחו. כשהיו ילדים קטנים ממש, הולכים לו החוציות יפים. כתב גדול, לענים להם את לימוד האותיות. ולא אחר שנכין הסטייפלר. מעניין לדעת, מעניין לציין שדעת רבנו בורא, שאבא שלך. את הילדים שאולמות ומחנך, והוא המחנך עושה את זה כמו שצריך, אז אבא נפטר. יחיו לתלמוד תורה לבנים. לא בימינו, הם משקיעים עם מספר עניינים, לא עושים עוד את כל ים הכל. לכן הוא היה מקפיד להשלים דבר שלא עומדים השם. אחד מבנים שרבנו מסיבים סיפר שהוא יכול להגיד שלך תקופה, הוא למד, שלמד אותו, דיבר אותו רק מילים אחרים ולא מילה אחת, מה שלמדו אז אתם יותר. שתדבר שהוא רגיש שהוא מדבר אותך מה שרדו במסגר כבר בחיידר, אז עם חץ וזה יהיה קשה לו. אין לו הקו רחוק, כי נבחון אותו על זה. הוא למד עם אבא שלו, עשית אליו, גם כשכבר היה אתם לצורך המפריטון. על התקופתו האחרונה. שיתר גרשתים, אני ששמע מהתחיים בעצמו, שהבן הגדול שלו, הוא משה, היה ילד קטן, צריך ללכת ללמוד בתשבה. לא רוצה ללכת ללמוד. האבא אמר לו שהוא יפול איתו, ייכנס איתו עד למקום, שרגיש בטוח. ואכן הוא ליווה אותו. נכנס אותו לכיתה, שם קיבל את מאה המחנך. הוא פורסם מהוותיק, הרמחות יותר ברוך שיש. ולשיש לא הסכים לעזור, הוא פחד, לא עזר. שום שכנע, במקרים כאלה, הוא קבל שאבא עוזר. המחנך מרגיע את הילד, הוא בדרך כלל נרגע. אבל רבינו הציע למחנך, אמר לו, לא אכפת לי שיהיה כאן עם כיסא פניית הכיתה, ואין כאן אני לומד, ואני לא שנה איפה. ברוך שי שסביר שזה מיותר, וגם לא מקובל, אבל אמר, אם אחד המפר נשאר בצד, נחל את דרגה בצלות, ואחרי זה אלך. וככה היה, רבינו נטל כיסא, וישב בצד, הכי שנייה הוא כמובן שוקע בלימוד, ואני נכנס לשמחה לשחק עם החברים. בימים הספר רבנו את העובדה הזאת, שמוסיף שכשהרב הספר פרשת שבוע, את האוזן להכיר איך הוא נולד, בינם עוד, על פרשת שמואל, תראה לילדים מרקים, איך השפיעו את משה רבנו בן בני הסוף, ומחיש להם שלקחו הרגש את הסוזים ירוק. כן, בספר הזה היה הרגזים, תוכל נלך את משה רבנו, ציבור מסוים בציפ, מבחות, בציפ, מבחות, מבחים ציפ, עם תדפת. המחשה הזאת הייתה מצא מאוד חן בעיני רבנו מאוד. בטבע העולם, שהילד לומד הכי טוב עם ההורים, הם מכירים לרוחו, יודעים, יודעים טוב יותר ללמוד אותו, אחרי שמצוות לתורה, אבל מכירים רבים טוב יותר שבא ללמד דווקא מישהו אחר, ולא עם האבא. לא פעם הוא מייעץ את חיים להורים, שיחפשו ללמד פרטים, אם זה לא הולך עם אבא. בגלל שונה לי שאתם עושים. שבחיים כנס, תראה לי שיש מקור לזה, בר וזה רב נוסו. כתוב רבי יהודה בן אליהו יאמר, אדם השונה דניח ואין ללמד תורה מאביו. הלך למד תורה מאחרים, הרי איך שם הפעם מבקש. אומרים שתי דברים, דבר ראשון שלפעמים אבא חושש מלהכניס לבן וזה טעות. עד רבה רואים שהבן כן צריך להכניס לבן. אותו משלו רוצה לבד עם אבא, כנראה הקפיד עליו, אחרי שאבא שלמד אחרי מחלמים שצריכים אותו הולך למד עם תורה, והשני, לא דגדג את היום לבן, שאתה עובד לשלחות ולחפש מות מישהו אחר. בזדמנות הוא הוסיף, שגם הלמד הכי מוצלח, ייתכן מסיבות שונות, שדווקא הבן שלו הוא לא מוצאים ללמוד, הוא צריך מוכיחה שזה לא חסרון ברבא. הוא לא מוצאים ללמודים לבן שלו, העולם אומר שבן הלמד אצל אבא שלו, זה ש... או שזה הולך הכי טוב שיש, הכי גרוע שיש. כשהיה ילד צעיר, אז קבע איתו את אבא שלו, עשה איתו ללמוד קבוע, כשהגיע לגיל המחרות, הוא רוצה שיבוא לשמוע את השיעור, לשמוע את יסוס. באמת הוא למד שם תקופה של שנה, אחרי זה הוא אמר לו, אתה לא תלמוד לנו הרבה אצל אבא, ועבר ללמוד בלעוש. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו משכים דפנים בהלוך, אנחנו עושים בשעה טובה בסימן טוב סמכי. מה דינו של בשר אבז, ששפשפו אותו במורסה לפני פסח, ומה דינו של בשר אבז, שכך ועל עוד עושים מעניינים, נוכל לשמוע היום בשלוחה אחד, בשם הפרי הרבנים הגאונים, וללמוד בעצמנו, כנראה הדפנים בהלוך. אבז זך ממים ששפשפו אותו במורסן, כן, שזה אחד הקיבות מהפגועה, כמו שאנחנו למדנו ויודעים, לפני שפשיטו אותו אור, אסור לאכול בפסח, אבל שתערוב את חמת אסור אפילו במשהו, ובר אבז יש את הקרוביות. אישה המורסן שמחליט מלאכות האבז, נותר בתוכן גם אחרי שתיזה. והפשטה של האור, גם לא מספיקה, כי זה נשנס לעומק בשר האבז, יש משתבר שגם יבש, אסור לאכול, כי המורסן נותר באור, ואחרי זה במגע עם מים, בזמן העדפה. ועד אופן זה המוסר לא נכנס לעומק הבשר, ולכן הם פשיטו, דרך האור, לכן הם פשיטו אותו, מותר לאכול. בערך בזה אחרי חצות, שעד יצור חמץ לא במשהו, אלא במי סמטר, והוא בטל בשישים, מותר לאכול אותו אחרי שפשו והדחה במים. יש דברים שאם שפשטו אותו במוסר לפני פסח, אם מותר לאכול אותו, גם בפסח עצמו, במקרה שהאימנות מאכילה, כרוכה בהפסד קצים משמעותי, ובשעת התחק, כגון שאין מאכל אחר לפני. ניתן שישתפו אותו היטב לפני השם. בזמנים עברו, נהגו לחוך את העופות באש. באש הוא צדה בקש, והרמו כתב שבפסח להקפיד לא להשתמש בקשים שמר מהדגן, כי עלולים להיות שם גרגירים שהחמיצו. המשנה הוא כתב שזה רק זהירות בעלמה לכתחילה. גם ידענו שיש שם גרגירים, אין לנו להניח שהחמיצו, גם החמיצו, אנחנו לא עושים טוב, ושלא נוגע בדגן, אלא רק בלהבה שעולה מהקש. יש כתבו אותם נוסף להפיר בדיעבד שאין לך לורך בגן אלה השם שלו אם הנורגמו בכללית באלה והשן שם כמרקש. עד כאן מיניין לפעמים בהלוך ראשיין נלמד יום הזאת שנחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול שמניחים בפסח מזון שעשים מדגן לפני בעלי חיים לא מניחים אותו למקום לך כדי שהוא לא יחמיד ויש אומרים שצריך להקפיד לזה מ-30 יום לפני פסח כדי שלא יישאר חמץ ברשותו מגיעים עשים. קליפות הדגן הם הקליפה שנשארת מהדגן ביד פשוטות גם וגם הקליפה הדקה שנשארת לנפה אחרי הניקוד. שתיהם, שתי הדברים האלה מחליפים כמו השיטה עצמו ולכן אפילו להשאיר אותם למה הקליפה. ואני עובר רואה נאות כשאפשר פגיע במורסן ושעה זה הבית המרחד ותגיע בקים של פסח לא עושים. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה נשאר בקצרה מה שלנו באותו יום, בקצרה למצוא חמץ גדול גם למצוא שליח. לכן המנהג נקרא בזידה שבני העיר או השכונה קודמים שטר הרשאה לרב למחרת חמץ והרב קצת חמץ לכולם. ילדים לא צריך קניין למנוע שליח, אבל יש מה ראשונים שכתב שכן ראו להקצת כאן לחיזוק. חיזוק הדבר, נקרא סמאגי. חוץ לארץ שמוכרים את המקום של נמצא חמץ לגדול, כאן שהקנת קרקע לגדול נעשית בשטר, ביחד, כדי שאומרים שחובה עם כל אחד מהמשלחים כלומר פה השטר שעל הרב שנעשה לגוי בצורה כשטר המשלחים אבל בארץ ישראל נקרים את החמיצור של החמץ שככה נוהגים לעשות לא כלל משטר ולכן למרות שנוג לרוב שטר אין חובה לכל אחד לעשות מהצורה לשטר אומר השליחות אפשרים גם עם פי טלפון גם פלן עוד שליח ואומר משליח רב אני פלד בבלי, האם מותר להפעיל מוכנת ביותר לפיל מוכנת שלה? והם מותר למכור חבצים לנוכלה מיום שישי. ואם היה תנוח לצורה שנשאה פשעת כדי לצורה? הייתה חולה משימה אני, אבל אני רוצה חצה לעת באפיק שלה. ולקראת סיום החפצים החיים ובצחיים. הרמח"ל כותב שרב שהתחזק בלב אחרי לאדם רשע, תוסעים עליו איך שהוא עובר במייזה בשעת נפש את אורני יצורים, עליו מוכתר לקבל לשני רבים עבורים וסופים שנמרות שהוא ירא מאוד ועתיק קידום וזוכתר לספר, ולקבל גם, לשמוע על אחת עבודה קרשה, כאב עלי לשנורי, ולשמוע על איזה מישהו, איזה דבר, אז יחזיקו את הלם עבודה קרשה, ותנו אותה, שמיצו אותה, ותראו את זה בעתיד ובספר, אז בכל זאת זה לא ישמיק, כמו שם הוא חזל, שם דרכי השם, תגידים, איך הוא מומצא שם, איך הוא מומצא? באמת לא פשוט להחליט על אדם מסוים שמוחזק לרשע, חיי נמצא בדבר חיי ובא, בגדולים השונים שמובן להביא לו מוסף את העניינם. לגבי הילדים שאינם שמורי המצוות בזמננו, השם הלכם, דבר שגם בדוד שלא נחשבים כתניקות שהם ישבו כאן עצמי, כל מקום נדעת כאן עבוד כמתכם שלא יתירו לדבר אחר על המשמעות, כי מה השם הראשון שמורים שהפפש, וכיושר גם הפעמיתים. לכן, אבל בפפש בשנה הדעת כמובן שמותר, שלא ילמדו מהם. דעת הגרח כנפש, שהפפש נשבה בכל מקרים אותם. עוד מובא עבור מוספת של כל תנאי היתר, שנאמרו לי אינם סיפור לשנור על רושם, אין גם הקבלה שלי. ולפי זה אין יותר לשנור לשנור על רשם, לרעק עם הכמנה בזה יתום, אין יותר לספר כדמות מהפגח שמותן בו מצד צינה שהוא שתנו אותו. ועכשיו נחמד את אלה, כל עניין הרשם סתם, ורק שכו יראה! תשמע לגנתו בלבדיתו, זה אמן אותו רצו. בסיס איך עובצה קודם שלם שנצא ראשונו על עצמו ועל החבר ביחד, נצא למילה כדימה שעשה על עצמו ומה שעשה על חבר שלו. אפילו שמדבר על מעשה אחד, מחפשים את הנעמוד ואומרים רק במה שנגיע כלפי. ובנגע לסיס הזה, מעניין בו מוסף ומדבר מעניין. איך אותה רדה לדבר ראשונו על עצמו? ידוע מה יסים? עם החופץ חיים, שבדרך לרד עם ברכב שולה את האדם שלא יציר אותו. אותו אחד דיבר בשבחו. הרבקיים, ואחר הרבינו, הרבקיים, פלט ברב, הוא כעס על הרב חבו, אחרי שהגיע לרד עם הרעי, אני מוקד, כדי שתכפר, ואמר לו, הרבקיים, שכה לו תודה, שכה לו למד, שעשו אדם לדבר, שכה עשי על עצמו, וידך, להיל, הוא יביא, דברי חזל, למתושב, איש כנסת, אתם עונה שבתוך, עם כנסת, אתם עונה שיש, שבדבר רמר האישה, שעל עצמו, אפשר להגיד, הוא אמר, לא רחם, רב ניסים, ניסים קרא לי, כותב, שמה שמגיע שמותר לומר דברי דעי עצמו. הוא מוסף מביא דעות שמות בו, שכאלה שיקו באופן שהשמה לא יודעת את זה עושה על עצמו. הוא רק דעה חופשיים, כי זה נכון שהוא יודע שעושה על עצמו שם. אני יודע נוסף, האם הוא יודע על קינת רשת השני עושה על עצמו. על עצמו, על עצמו, על עצמו, על עצמו, והרצה כתב לאל שזה לא מהם. בשיחות הרצחיים הוא בא, שאמר שהרצו לא אשתף אל האדם שידוע, שלא מקפיד שהם ידברו על. יש מוכח מירים, שסיפרה לשנור, כן דעת הרם פיישטן, מידך הגרס בבילט, כי הביא את המסיפור הרצות מסטרנטים, שהם מידה אנשים מיוחדים ששתדלו למעט יותר ומעט יותר. בכל מקום שישמעו שהם דברים שפרו, זה מוכרח שלדעתו, לדעתו מועילה נתינת רשות הדעתיה לתיאות העצמי. הוא נביא עוד מספר משתי בני אדם שהפיק להלוכן, ושמור של דברי גנד ומזו לא מילה רשות העתיר, אבל לפעמים של שאלת מעלות, ושם הוא נראה שכן מועילה רשות. וצריך לציין שכל מה שאמרנו כאן היה ניסור לשתום, אבל זה סתר לחטאים של האחרים, אם אין תולד בזה, וסתם רם של דעות פנים שמורה שלא מגניש. ולשים רבותי הצרקות ימי. אבל קודם שבחרום סלו נמר, ועל היסוד האחרי זה אמר שיש שתי דרכים שאחד בבלי הגיינם השתיים לגיינם. לכם בבלי הגיינם מדרך טובה, מסתובה ועוצה משש בערך נעים. מעיינות מסוכים כזה, מה הדרך לגיינם בהם? שרה, דבר שרים קוצים. אבל בסופו של דבר, הוא יגיינם דרכים לגיינם ובגיינם. גם כי אנחנו חווים קשיים ושונות פעולות שמתאמץ רבותם, להתגבר, להמשיך את קראת המצוות, ולזכור שבדרך זו, ויחזור המזוכים הזה. עד כאן להם רבותיי, שכאן שכם נפלא עם 14 חודשים. לא תמיד יש מיות בכל תשתם.